אני חושב שהדבר הכי מעניין בעולם זה אנשים. והדבר הכי מעניין בעולם זה להיות מחובר לאנשים אחרים. והרבה פעמים אתה מדבר עם אנשים, ואתה מרגיש שיש זכוכית בינך לאחר, שאתה לא חודר. אבל ברגע שאתה באמת מתחבר, ומצליח לדבר עם מישהו, אתה מרגיש את הקסם, אתה מרגיש כמה כיף זה להכיר אנשים אחרים. וזה קורה כל הזמן. וכמה שיותר נצליח לתקשר, ככה העולם יהיה יותר טוב. אנחנו חיים כרגע בעולם שהוא קצת מתפורר, והתקשורת נהיית יותר ויותר מסובכת. אז זה גם נהיית שאלה נורא קריטית חברתית. אז יש פה המון המון כוחות שמביאים אותי ביחד לחשוב שאת זה אנחנו חייבים להבין.
היי, אני קרן צוריאל.
ואני אורי פסובסקי, ואתם מאזינים לכמוסה. השבוע עם אורי חסון.
אני אורי חסון. אני כרגע פרופסור באוניברסיטת פרינסטון, ובעבר הייתי באוניברסיטה העברית ובמכון ויצמן.
חסון הוא חוקר מוח, כזה שמסתכל על המוח שלנו בפעולה, וממפה איזה אזורים במוח פועלים ומתי. אבל הוא לא מתעניין במוח אחד לבד. הוא רוצה לדעת מה קורה למוחות שלנו ברגע הקסום הזה, כשמחיצת הזכוכית נשברת ואנחנו מצליחים לתקשר.
אותי מעניין להבין איך מוחות מדברים אחד עם השני. למשל, בוא ניקח את הדוגמה כאן, אני מדבר איתכם כרגע, מעולם לא נפגשנו, ועם זאת אני יכול לקחת את המחשבות שיש לי כרגע בראש, ולהעביר אותם למוח שלכם. וזה נראה כמו קסם, נכון? פותח את הפה, מדבר, ופתאום אנחנו מבינים אחד את השני. והשאלה, איך זה קורה?
איך זה קורה? מה מאפשר את זה?
קודם כל, אנחנו רק בתחילת המחקר, לא יודעים הכל, צריך להזכיר את זה. אנחנו חושבים שהמוחות מתחברים אחד לשני. אנחנו קוראים לזה neural coupling, או ייחוד מוחות. תחשבו שיש לי עכשיו גלי מוח, שמייצגים את המחשבות שלי. ועכשיו אני פותח את הפה ומייצר גלי קול. והגלי קול האלה עוברים כרגע למוחות שלכם, או למוחות של כל האנשים שכרגע נוסעים באוטו ומקשיבים לנו. והגלים האלה משפיעים על גלי המוח של השומעים. אז בעצם המוח שלי כרגע מחובר למוח שלכם דרך גלי קול האלה. ואני חושב שהמטרה של הקאפלינג הזה, הסיבה שאני כרגע מדבר זה, בניסיון לקחת את המצבי מוח שלי, שקשורים למה שאני חושב, ולהעביר אותם לשומעים.
זה אומר שאף מוח הוא לא סטנד אלון, כלומר, אם אני חושבת שהמוח שלי נורא מיוחד וחושב בצורה אחרת, ברגע שאני בתקשורת עם מישהו, אני משפיעה ומושפעת. לא ייצור ייחודי.
לגמרי.
תפסנו את אורי חסון לשיחה לא מזמן, כשהגיע לארץ להרצות באירוע השקה של המרכז לחקר המוח והתפתחות האדם במרכז הבינתחומי בהרצליה. והאמת שהשיחה איתה אולי מתחילה בסיטואציה הקלאסית הזאת של נבדק ששוחד במגנט רב עוצמה שממפה את המוח שלו, אבל די מהר התגלגלנו משם לסרטים של היצ'קוק, לכוח האדיר של גוגל ופייסבוק, להשפעה הקסומה של מספרי סיפורים ולסכנה של פוליטיקאים קריזמטיים. אצל חסון, המוח שלנו ואנחנו נטועים בעולם ובחברה.
וזו גם הסיבה, חסון מספר לנו, שהוא חושב שרנה דקארט, אחד הפילוסופים החשובים בתולדות המערב, הוא בעצם די ילדותי. למי שלא מכיר, דקארט ישב בבקתה שלו ושקע במחשבות. אולי האנשים שהוא רואה מהחלון הם בעצם מין רובוטים, ואיך הוא יכול לדעת אם הוא בכלל קיים? את התשובה הוא מצא בתוך עצמו. אני חושב, משמע אני קיים. זו אחת הקביעות המפורסמות בתולדות האנושות, אבל את חסון המשפט הזה מצחיק.
אם עכשיו הבן שלי יונתן, שהוא בן 10, יבוא ויגיד לי שהוא יהיה בן 18. אבא, אם אתה קיים, קצת יהיה מצחיק, כי אני חייבת לך את החיתולים. אני לימדתי אותך לדבר, עכשיו אתה בא לשאול אותי, למה לא שאלת אותי לפני 18 שנה, זה היה חושך לי המון זמן.
אז אם לא דקארט, מי כן? חסון מוצא השראה בפילוסופיה אפריקאית, אובונטו, שאומרת, אני קיים בגלל שאנחנו קיימים.
ואז אתה באמת רואה איך, למשל אני אקח את יונתן אותם כדוגמה, איך החברה בה הוא חי, השפיע עליו ועיצבה את מה שהוא היום. ואז אתה מבין שלהבין בן אדם בודד, אתה צריך להבין למי הוא מחובר, או במילים אחרות. תגיד לי מי החברים שלך, אני אגיד לך מי אתה.
אז בואו נצלול לאחד המחקרים של חסון, שבו הוא שם אנשים במגנט ונתן להם לשמוע סיפור. לא מדובר פה על מגנט רגיל כמו זה שעל המקרר, אלא מגנט רב עוצמה, שמסוגל למגנט את אטומי המימן במוח של מי ששוכב בתוכו, וככה מאפשר לעקוב אחרי הפעילות של האזורים השונים במוח שלו ברמת המילימטר.
אם אני מראה תמונה, אני יכול לראות איזה אזור מגיב בדיוק לתמונה של החתול מול הכלב, מול הפרצוף. אם אני אומר מילה, אני יכול לראות איזה אזור מגיב למילה, לצליל, למשמעות.
ומה שחסון עשה, כאמור, הוא לתת לנבדקים שלו לשמוע סיפור. או ליתר דיוק, הוא נתן להם לשמוע פודקאסט. הוא נתן להם לשמוע פרק של The Moth, פודקאסט ממש מוצלח של מספרי סיפורים. בפרק הזה, בחור בשם ג'ים אוגריידי מספר על ימיו כעיתונאי צעיר.
So I'm banging out my story and I know it's good. And then I start to make it better. By adding an element of embellishment. Reporters call this making shit up.
לכאורה אפשר היה לצפות שהמוחות של הנבדקים במחקר יגיבו בצורה שונה לסיפור. כל אחד והתגובה האישית שלו. אבל זה לא מה שקרה.
גילינו, אם אני מסתכל על המוח שלך והמוח שלי והמוח שלך ביחד, כולנו מגיבים באופן מאוד מאוד דומה לסיפור, וזה בלבל אותנו. והתחלנו לשאול, למה המוחות כל כך דומים אחד לשני, שהם שומעים, סיפור כל כך מורכב ורב-ממדי.
כלומר, לפני שהם שמעו את הסיפור, כל אחד מאיתנו, נגיד שלושתנו מקשיבים לסיפור, כל אחד מאיתנו המוח שלו מתנהג בצורה אחרת, וברגע שאנחנו מקשיבים לאותו סיפור, המוחות שלנו מגיבים בצורה דומה.
בדיוק.
אוקיי.
תחשבי שלפני הסיפור, את חשבת על מה צריך לעשות מחר בבוקר, אני חשבתי מה אני צריך לעשות מחר בערב, ואורי חשב מה הוא צריך לעשות, מה הוא עושה אתמול. כולנו מתחילים במקומות מאוד שונים, מתחיל הסיפור, כל המוחות פתאום מתכנסים, והרבה הרבה אזורים, כל אזור עובד שונה מאזור אחר, אבל אותו אזור בין מוחות נראה מאוד מאוד דומה.
מה עשיתם עם הממצאים האלה? איך לקחתם אותם צעד קדימה?
דבר ראשון, כמדענים התחלנו לשאול, למה? למה האזורים מגיבים דומה? עכשיו, גילינו שאזורים ראשוניים, פשוט מגיבים לתכונות הפיזיקליות של הגירוי. למשל, אם אני מדבר גבוה נמוך, גבוה נמוך, גבוה נמוך, האזורים האודיטוריים שלכם ילכו גבוה נמוך, גבוה נמוך. מבחינה אחת זה מאוד מובן, ואפילו קצת טריוויאלי, אבל יש בזה גם משהו עמוק בטריוויאליות. זה אומר שהמוח תופס את הצורה של החוץ. כלומר, מה שבחוץ מעצב איך שהמוח נראה. אז זה באזורים נמוכים. באזורים גבוהים ראינו שהדמיון מתחיל להיות יותר מעניין. הוא כבר קשור למשמעות. אם אני אגיד את המילה סולחן או טייבל, יש להם אותה משמעות, אבל צלילים מאוד שונים, ואני אראה תגובה דומה אצל דוברי אנגלית ודוברי עברית, אם המשמעות דומה. באזורים הגבוהים, למרות האזורים הנמוכים שומעים צלילים שונים, ולכן מגיבים באופן אחר.
רגע, אזורים הנמוכים זה אזורים שאחראים על דברים כמו שמיעה, ממש צלילים באוזן שלנו, ואזורים הגבוהים זה יותר מה, הבנת שפה או משמעות, דברים כאלה?
כן, וצריך להבין שיש פה ארגון שכבתי, יש אזורים שרק הולכים על הצליל, ואז יש אזורים שהולכים על הפונים, ועל המילה, ועל המשפט, ועל המשמעות, ועל הנרנטיב. אז יש פה סדרה של אזורים, ומה שמעניין שכל אזור שהלכנו בו, ראינו שהוא דומה בין אנשים, אבל שונה מהאזור הבא.
אז המוחות שלנו מסתנכנים אחד עם השני, והם לא רק מסתנכנים באזורים של השמיעה והצלילים, אלא גם במה שקשור למשמעות ודמיון ודברים כאלה.
כן.
והיינו בסיפור, ואתה רואה אותו דבר קורה גם בסרטים שאתה מראה לאנשים.
נכון. אפילו הסבנו סרטים שונים וראינו שיש במאים שיותר טובים בלשלוט במוחות של הצופים. למשל, הראינו את הטוב הרע והמכוער, בסרטים של איצקוק. איצקוק אפילו יותר טוב מסרג'יו לואנה. ושם אתה רואה ממש, איצקוק הוא כמו מדען, הוא משחק בכלל, הוא לוקח את הצופה כאן, כולם חושבים ככה, ואז הוא הופך להם את התמונה, ועכשיו כולם חושבים ככה, ואז הוא עוד פעם הופך אותם, וכולם חושבים ככה, ואתה רואה שכל המוחות הולכים כמו שאיצקוק רוצה ביחד.
אנחנו כמו בובה על חוט אצלו.
לגמרי.
כן.
ואפילו חושב על עצמו כמדען, אם קוראים את יצחק, רואים שהוא חושב כמו מדען, הוא אומר, אני יודע עכשיו איך הם יגיבו. אני יודע שעכשיו אני הולך לשחק בהם ולהפיל אותם. גם אפרים קיסון, דרך אגב, חשב באותו אופן שהוא תיאר איך הוא כותב.
זה קצת מפחיד מה שאתה אומר כרגע, כי אני מנסה לחשוב, יש כל מיני כוחות בעלי אינטרס, שזה לא למטרות בידור כמו איש קוקו אפרים קישון, שיכולים קצת לשחק לנו פה במוח, ולסנחרן אותנו עם רעיונות לא תמיד חיוביים.
קודם כל, בוקר טוב.
זה מגיע מחוקר מוח, זה יותר מאיים מאשר כשזה מגיע ממקומות אחרים.
כל עולם הפרסום, וגם עולם החדשות והפוליטיקה, זה הדרך להכניס רעיונות לאנשים, וככה לשלוט בהם. ככה העולם עובד. וזה באמת כוחות מאוד מאוד חזקים. וכולנו יודעים את זה אפילו בלי לדעת כלום על המוח. מה שאנחנו עושים כמדענים, אנחנו חושפים את המנגנונים דרכם, זה עובד, ומתחילים להבין איך זה עובד. אבל אני חושב שרובנו, בלי לדעת כלום על המוח שלנו, בלי לדעת מה קורה כרגע שאני מדבר, או מה קורה כרגע שאני מאזין, יודע שאפשר להשפיע על המוח שלי מאוד בקלות.
עד עכשיו דיברנו על מה קורה כשאנשים הם יותר פסיביים, מה קורה כשאנשים שומעים סיפור או רואים סרט, או רואים סרט של היצ'קוק, או פרסומת, או נאום של פוליטיקאי. אבל אתה מתעניין לא רק באלמנט הפסיבי הזה, אלא גם במה קורה כשאנשים מספרים סיפור אחד לשני, מה קורה כשאנחנו מתקשרים אחד עם השני.
אני לא בטוח שלשמוע זה להיות פסיבי. אנחנו רואים הרבה פעמים שכדי לשמוע, אתה צריך לחשוב, אתה צריך לנבא מה מדבר או איך להגיד, שאפילו לשמוע זה תהליך מאוד מאוד אקטיבי. עכשיו ברור אבל שכדי לשמוע אתה צריך מישהו שידבר. כלומר, אם עכשיו לא הייתי מדבר אליכם, לא היה לכם מה לנתח, נכון? והיינו כל אחד מתחיל להיות במחשבות שלו ולאבד את הדמיון בין האנשים, נכון? עכשיו גם ברור שאני לא הייתי מדבר אם אתם לא הייתם מקשיבים. עכשיו אתה רואה משהו מעניין, אתה רואה שדיבור תלוי במאזין, והמאזין תלוי במדבר. אז בעצם יש פה תהליך שנועד להתחבר. אז עכשיו שאנחנו לוקחים את מה שקורה במוח של המדבר, שמספר הסיפורים, ומשווים אותו למה שקורה במוח של המאזינים, אנחנו רואים משהו מאוד מעניין. אנחנו רואים שהמוח של המאזין נהיה דומה למוח של המדבר. ועוד מה שאנחנו רואים שהוא נורא מעניין הוא שכמה שאתם מבינים אותי יותר, המוח שלכם נהיה יותר דומה אליי, למוח שלי. כלומר, אם עכשיו כולכם מבולבלים ומסתכלים עליי ולא מבינים מה אני אומר, המוח שלכם מגיב באופן מאוד שונה מהמוח שלי. אבל אם יש את הקליק הזה והזכוכית נפלה וסוף סוף אתם מבינים אותי, אז המוח שלכם מתחיל לפעול באופן מאוד דומה למוח שלי.
זה מסביר אמפתיה? כשמישהו מצליח לעורר אמפתיה חזקה באחרים?
זה מסביר גם אמפתיה, זה מסביר גם הבנה. אם נחזור לדוגמה הקודמת, יש אזורים שמאבדים אותות פיזיקליים כמו צלילים, יש גם אזורים שמאבדים רגשות, ויש אזורים שמאבדים מחשבות. אז לפעמים אני יכול להיות מחובר למישהו ברמה הרגשית, אבל לא להבין מה הוא אומר. ואני יכול להיות מחובר ברמה המחשבתית, ולא להרגיש אמפתיה. זה קורה הרבה בפוליטיקה. לכן אנחנו רואים שזה נורא חשוב להסתכל איזה אזור נהיה דומה לפעילות של המאזין והמדבר, נכון? ולפי זה אנחנו יכולים להבין את איכות השיחה. יש איכות רגשית ויש איכות מחשבתית. הרצון הוא כמובן שתהיו מחוברים אליי כמדבר על כל הרמות, וסביר להניח שאנחנו מחוברים חלקית בכמה רמות.
מעניין. דיברת קודם על, התחלנו בסיפורים, יש משהו בסיפורים שהופך אותם לאפקטיביים במיוחד, בלגרום למוחות שלנו להיות דומים זה לזה, או שפשוט סתם התחלת בזה בניסויים הראשונים?
יש משהו מיוחד בסיפורים. אני לא יכול לתת לך תשובה מדעית, למה? אבל אנחנו יודעים, שאם תלך לרופא ויגיד לך שיש לך סרטן, חס וחלילה, ויתחיל לתת לך את כל העובדות, אתה הולך לקבל ערפל במוח. אבל אם תדבר כרגע, עם מישהו שעבר את הטיפול, הוא יסביר לך מה הוא עבר באופן נרטיבי, פתאום תבין. סיפורים זה דרך מאוד מאוד טובה להעביר אינפורמציה.
כשיש אנשים שיש להם את זה, שאתה יודע, אנשים שאומרים שהם מספרי סיפורים מלידה, אז בעצם יש להם כמו מין כוח כזה, איזו יכולת להשפיע על מוח של אחרים טוב יותר מאחרים.
כן, באופן מאוד חזק. אבל יש עוד משהו במספר סיפורים. הוא צריך להבין מהקהל. אם אני עכשיו יהיה מאוד טכני, אני אאבד את רוב המאזינים. אז אני צריך לכוון את המילים שלי לפי הידע שיש לי על הקהל. ואני חושב שזה הגדולה שאני מספר סיפורים. הוא יודע לחייל את הסיפור כפונקציה של המאזין. וזה גם הגדולה של פוליטיקאים, דרך אגב. חלק מהם, הטובים.
כשהם יודעים להתאים את האופן שהם מדברים לקהל ששומע אותם.
כן.
כדי ליצור אחידות או תאום בין המוחות שלהם.
כן.
אז היו לנו אנשים ששומעים סיפורים ורואים סרטים, ואנשים שמדברים אחד עם השני. באחד הניסויים המתקדמים של חסון, הוא לקח את כל העסק צעד אחד הלאה. הוא נתן לנבדקים שלו לצפות בפרק הראשון של שרלוק, בחיכובו של בנדיקט קמברבאץ'.
Okay, you've got questions.
Yeah, where are we going?
Crime scene, next.
Who are you? What do you do?
What do you think?
I'd say private detective.
אתם מכירים את האנשים האלה שמספרים לכם את כל העלילה? אז זה מה שחסון ביקש מהנבדקים שלו לעשות, ואז הוא השמיע את ההקלטה לנבדקים אחרים שבכלל לא ראו את הפרק. והנה הסבר למה.
כן, הרעיון היה שאם אנחנו כל כך דומים כאשר אנחנו מדברים וכאשר אנחנו חווים את החיים, האם אתם יש פה מנגנון שיכול לאפשר להעביר זיכרונות ממוח אחד למוח אחר? מה היה הזיכרון פה? לקחנו חוויה. והחוויה היא פשוט לראות סרט. עכשיו אתה רואה סרט, וזאת החוויה שלך. ואני שורק את המוח של האנשים כאשר הם רואים את הסרט. אחרי זה אני שם אותם במגנט בחושך לבד, אין שום גירוי שבא מהעולם. נותן להם מיקרופון, ואומר להם עכשיו, תספרו את הסרט לאנשים אחרים. כלומר, להשתמש במילים כדי להפעיל את הזיכרונות שלכם מהסרט. ומה שראינו זה שכאשר אני מדבר ומתאר את הסרט, למשל, שרלוק הולמס נכנס למונית בלונדון, בחיפוש אחרי הרוצח, אני משתמש במילים כדי להפעיל את אותם תבניות במוח של פעילות שקרו בשעה שראיתי את הסרט, עכשיו הן מופעלות כאשר אני מדבר על הסרט. אז זה דבר אחד. עכשיו המשכנו עם זה הלאה, ולקחנו את ההקלטה של המספר, ועכשיו השמענו את זה לאנשים שאף פעם לא ראו את הסרט. עכשיו, הם מקשיבים למילים, שרלוק נכנס למונית בלונדון, בחיפוש אחר הרוצח, ואותם תבניות במוח שהיו אצלי, שראיתי את הסרט, ועכשיו מופעלות כי אני נזכר בו ומדבר עליו, פתאום מופיעות במוח של השומע, כאילו היה איתי בקולנוע. ואז אתה רואה, דבר מופלא, שאני יכול להשתמש במילים כדי להכתב את ה... אני יכול להשתמש במילים כדי להפעיל את תבניות הפעולה שהיו לי כאשר חוויתי, ולשים אותם, את אותם תבניות אצל השומע, ולתת לו את הזיכרון שלי. וזה נראה כמו חלום. עכשיו יש פה עוד משהו נורא מעניין. בשבילי, התבניות האלה קשורות לזיכרון. אבל השומע אף פעם לא ראה את הסרט. הוא לא ראה את הבלס נכנס למונית, והוא לא יודע איך נראית המונית, ואיך נראה הבלס, ואיך נראה הרוצח. אז הוא צריך לדמיין, הוא צריך לקחת את המילים שלי, בלס נכנס למונית בלונדון, לחפש את הרוצח, לקחת המילים ולבנות את התבניות המוחיות. אנחנו רואים פתאום שזיכרון ודמיון הם בעצם אותו דבר. וזה מאוד הפתיע אותנו.
שזה מעלה שאלה נורא מעניינת, כי הרבה פעמים דנים על ההבדל בין זיכרון לדמיון. שמישהו אומר, אני זוכר, אני בטוח שזה קרה, ואומרים לו, לא, סיפרו לך על זה, וזה נראה לך מהדמיון, זה נראה לך מוחשי, אבל זה לא קרה לך באמת. זה איזשהו ויכוח מאוד עמוק.
זה ויכוח מאוד עמוק. דבר ראשון, רוב הפעמים אתה יודע אם אתה מדמיין או זוכר, למזלנו, אבל אני חושב שזה פה משהו עמוק, החיבור בין דמיון לזיכרון, אומר משהו על זיכרון. תראו, העבר עבר, הוא לא יחזור. מה אני צריך לזכור מה קרה אתמול? אתמול לא יקרה יותר. בעצם אולי הסיבה היחידה שאני רוצה לזכור משהו, זה להשתמש בו כדי לנבא את העתיד. לנבא את העתיד זה דמיון. הסיבה היחידה שאני רוצה לזכור את העבר, זה להבין מה יקרה הלאה, מה יקרה עוד צעד, מה יקרה מחר. לכן החיבור בין עבר לעתיד, בין זיכרון לדמיון, הוא משהו עמוק, הוא מראה משהו על זיכרון. זיכרון הוא לא צריך להיות מצלמה של העבר, כי זה יש מצלמות. זיכרון צריך להיות הפעולה הזאת, שאני לוקח את העבר, מוציא ממנו את מה שחשוב, ומשתמש בו לנבא את העתיד.
ומה התפקיד של הדמיון פה, בפעולה הזאת?
בפעולה הזאת, דמיון זה הכל, בעצם. דמיון עוזר לי להבין מה אני אעשה מחר. דמיון זה גם הבסיס של סיפורים. בעצם, במקום לחוות משהו, למשל, אני הייתי מפקד טנק בלבנון. זה לא מצב שאתה רוצה להיות בו. עדיף לראות סרט על מפקד טנק בלבנון, להבין למה אתה לא רוצה להיות במצב הזה, וללמוד את הלקחים בלי לחיות אותם. כלומר, יכולת לספר סיפורים, גורם אותנו ללמוד על העולם, תוך כדי דמיון, מבלי הצורך לעבור את הדברים. וזה היפי, אני חושב, בסיפורים. סיפורים יכולים לקחת חוויות של אחרים, ודרך הדמיון הזה אני יכול ללמוד את העיקר. זה כמו אתה לוקח תפוזים, ונותן למישהו רק את המיץ. זאת אומרת, זה העיקר, ופה תלמד, בלי לעבור את כל השעתיים סרט, הנה, 5 דקות, הבנת את המסר של הסרט, בוא נמשיך.
עד כאן, הכל אופטימי. אנחנו יכולים באמצעות המילים שלנו להעביר את מצבי המוח שלנו אחד לשני, ואנחנו מחוברים איכשהו, והמוחות שלנו מסתנחרנים, אבל כמו שכולנו יודעים, בחיים זה לא תמיד ככה. לא תמיד אנחנו מבינים אחד את השני, אפילו אם אנחנו מדברים על אותו דבר. והסיבה היא שכל אחד מאיתנו רואה את העולם דרך משקפיים אחרות, מבין אותו דרך פילטר שונה. כדי לתקשר עם אנשים, אנחנו צריכים להבין את העולם באותו אופן. ואם ההבנה הזאת נהרסת, גם התקשורת בינינו, בין המוחות שלנו, תיארס. וגם את זה חסון מראה בניסוי.
אז מה עשינו בניסוי? לקחנו סיפור של ג'יי די סלינזר, Green My Eyes, העיניים הירוקות שלי. והסיפור הזה הוא מאוד 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 פשוט. בעל מאבד את אשתו במסיבה, חוזר הביתה לבד, חצות, הוא מאוד מאוד לחוץ, מרגיש לו בנוח, מתקשר לחבר הכי טוב שלו ואומר, ראית את אשתי? איפה אשתי? נעלמה לי במסיבה. ליד החבר הכי טוב סוחבת אישה ערומה. וסלינזר מאוד חכם, הוא לא אומר לקוראים מי, האישה ערומה. וכל קורא צריך לנחש מי. אבל אנחנו כמדענים טובים הרסנו את הסיפור, ולחצי מהאנשים אמרנו, האישה ערומה? זאת האישה, יש לה רומן עם החבר הכי טוב. לחצי השני אמרנו, זאת החברה של החבר הכי טוב, הבעל הוא נורא קנאי, נורא אובססיבי ונורא משוגע, והוא תמיד מטריד את כולם, אבל האישה שלו מאוד נאמנה אליו. עכשיו, זה היה מספיק לתת את המשפט הזה לכל קבוצה, כדי להפוך את הפעילות המוחית באזורים הגבוהים שאכפת להם עם משמעות, יותר דומה בין האנשים, זה היה להם את אותו אמונה. כלומר, הקבוצה שהאמינה שהאישה בוגדת, הייתה יותר דומה אחד לשני, מאשר האנשים שהאמינו שהבעל מסוגר. עכשיו, זה היה עד כדי כך סיגנל חזק, שאם הייתי צריך להסתכל על המוח שלך ולהגיד לך מה אתה חושב, לנחש זה 50%, 50% אתה מאמין שהאישה בוגדת, 50% אתה מאמין שהבעל מסוגר, 90% מהפעמים ידעתי מה אתה חושב, רק על בסיס כמה אתה דומה לאנשים שחושבים כמוך.
מדהים.
אז בעצם יצרת לאנשים האלה מין פילטר כזה, שדרכו הם יחוו את המציאות, שדרכו הם ישמעו את הסיפור.
בדיוק. וזה אומר, שבעצם ביני לבינך עכשיו יש פילטרים, ואני לא יודע מה הפילטרים האלה. אני לא יודע מה יש לך במוח. אם אני יודע מי החברים שלך, ואני יודע מה אתה קורא, אני יודע את הפילטרים שלך. בעצם גוגל או פייסבוק יודעים איזה פילטרים יש לך במוח. אבל אני כמדבר לא יודע. ועכשיו הפילטרים האלה הם נורא 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 חשובים.
רגע, למה גוגל או פייסבוק יודעים איזה פילטרים יש לי במוח?
הם יודעים, כי הם יושבים לך על הפיד. הם קוראים את כל האימיילים שלך, הם יודעים מה אתה חושב כשאתה מתקתק, הם יודעים איזה חדשות אתה צורך, ואז הם יודעים את הפילטרים. הרבה פעמים הם לא רק יודעים את הפילטרים, הם באופן אקטיבי גם מבסטים אותם. אתה אוהב XYZ, לכן אתה תאהב גם את Y. אז בוא ניתן לך את Y, כי אתה תישאר יותר זמן על הפלטפורמה. זה אומר שהם הרבה פעמים גם מכניסים לך את הפילטרים, או מחזקים אותם. ואז אתה רואה בעצם שגוגל הם לא רק פסיבית יודעים, לפעמים גם אקטיבית מפעילים לך את הפילטרים. וגם פייסבוק, וגם אמזון, וגם הרבה ארגונים אחרים.
אז אם כל אחד מאיתנו יש לו פיד, הפיד שלי בפייסבוק לא נראה כמו הפיד של קרן, ולא נראה כמו הפיד שלך, וזה אומר שלי יש פילטר אחד שדרכו אני רואה את העולם, ולך יש פילטר אחר, ואנחנו יכולים להסתכל אותו דבר, ולראות משהו אחר. והמוח שלנו התנהג בצורה שונה.
כן, וזה נורא נורא חשוב. בוא ניתן דוגמה היפותטית. תחשבו שנשיא ארצות הברית יש לו רומן עם שחקנית פורנו, וזה הפיד שלכם. יהיה תגובה מאוד מאוד שונה, מאשר מישהו עכשיו מסדר פייק ניוז על נשיא ארצות הברית, שהוא שוכב עם שחקנית פורנו. עכשיו, בוא נלך אחורה שנייה, ונשאל, מה האמת? הוא שכב איתה או לא? איך תדעו?
איזה חשוב בכלל שנדע? מבחינה, לא מבחינת אידיאולוגיה, מבחינת מה שהפילטר, כל אחד מאמין בפילטר שלו וחושב שזו המציאות.
כן, אבל יש מציאות, הוא שכב איתה או לא שכב איתה. נכון? אז יש מציאות ויש פילטר. האם חשוב לדעת את האמת? אם לא נדע את האמת, איך נדבר אחד עם השני? כל אחד יש לו את המחשבות שלו. כל אחד יש את הפילטרים שלו, הקומוניקציה נסברת, הבסיס של החברה נסבר, ואין לנו יותר קומוניקציה. ובעצם זה מה שאנחנו רואים בעולם, אנחנו רואים שהעולם כרגע מתפצל לפרגמנטים, שכל אחד מאמין באמת שלו, וכבר אי אפשר לדבר אחד עם השני. לכן השאלה, האם הוא שכב איתה או לא שכב איתה, או בעצם השאלה, מה האמת? היא השאלה הכי חשובה כרגע בחברה שלנו. וכן, חשוב לדעת אם שכב איתה או לא שכב איתה, ואני שואל שוב, איך תדעו?
זה בעיה גדולה. אם אתה יודע, במקום ש... בוא נתרחק מעולם התקשורת הישראלית, לעולם התקשורת האמריקאית, שאותו אתה... באמריקה שבה אתה גר, אז יש את האנשים שרואים Fox News כל היום, ויש את האנשים שרואים MSNBC, והם אוהבים את רייצ'ל מיידו, ואלה שרואים MSNBC לא יפתחו עכשיו Fox News, אלה שאוהבים Fox News לא יפתחו MSNBC, וכל אחד מהם חווה את העולם בצורה מאוד שונה.
נכון. ויש את האנשים שאוהבים את יוטיוב, ואוהבים תיאוריות קונספירציה, ויש להם הפיד אחר לגמרי. והפידים כרגע מוזנים על ידי מכונות, אז אף אחד אפילו לא יודע מה הפיד שלך, כי הכל פה זה לופים אינסופיים של למקסם את השליטה על המוח שלך, כדי לקבל יותר כסף. אז איך נדע? אז אני שואל סוב, איך הייתם יודעים אם נשיא ארצות הברית שחב עם שחקנית פורנו או לא?
היינו מתחבים לו מתחת למיטה.
כן, זה בדיוק הכיוון. אז מה הכיוון? הכיוון הוא, אם אני רוצה לדעת האמת, אני חוקר. וזה אני מדען. אני עושה ניסויים, אני אוסף נתונים, אני מנתח נתונים, ומנסה להגיע לדעה מושכלת. להקשיב לערוץ אחד, זה אף פעם לא טוב. לא פוקס ניוז, ולא MSNBC, לא הארץ, ולא ישראל היום. צריך להרבב ערוצים, צריך להצליב מידע, צריך לחשוב, וגם צריך מנגנונים חברתיים, בהם יש בסיס, שאומר לכם מה האמת. למשל, מערכת המשפט. זה דבר נורא נורא חשוב בחברה, כי זה מנגנון לברר את האמת. שום דבר לא מושלם, שופטים טועים, אבל הם נסים להתקרב לאמת. ואם לא נאמין אפילו לבתי המשפט, ולא מאמין לחוקרים, ולא נאמין למשטרה, שיש להם מנגנוני חקירה, בעצם נאבד את האחידות החברתית שלנו. אז עכשיו, עם כל הנתונים מצביעים כרגע, מהקלטות של עורכי דין, לחקירה של ה-FBI, שהנשיא שחב עם שחקנית הפורנו, ורואים את נתיב הכסף, והוא גם מתחבר, אז החברה צריכה להאמין לזה, להגיד שהכל הוא רק דעה, ואין אמת יותר, זה יפורר אותנו כחברה. ואנחנו רואים שהעולם מתפורר, כולנו רואים שהוא מתפורר, אבל אנשים מראים עם ידיים, הכל יחסי, מי אני שידע, בוא לא נאמין לכלום.
אז התחלנו במוח שמסתכלים עליו של אדם אחד שבמגנט, והגענו לשאלות חברתיות הרות גורל.
כן, אם נסגור את המעגל, התחלנו בדיקארט, זה חושב שאני לבד, ואני קיים, אבל מה אני יודע לעולם? אנחנו במקום שבעצם כדי להבין מי אני צריך להבין את העולם אליו אני מחובר. להבין מי החברים שלי, ואיך, ומה הפיד שלי, ומה אני שומע, ומה אומרים לי. עכשיו, בגלל שאני מוגדר על ידי החוץ, הדרך היחידה באמת לעלות מדרגה זה, להיות מאוד ביקורתי גם כלפי החוץ, ואז לחזור לדקארט, אבל מנקודה אחרת שבו, לא אני קיים ואתם לא קיימים, אתם קיימים, אתם הכוחות שמשפיעים עליי, אתם הכוחות שמעצבים מי אני, אבל אני גם אורי, אני יכול לחשוב ולבחור את הפילטרים ולהחליט איך לפעול, וזה אולי מה שיעזור לנו לקבל את האוטונומיות שאנחנו כל רוצים.
חקר המוח אף פעם לא היה יישומי יותר. תודה רבה.
בבקשה.
תודה רבה.
עד כאן הכמוסה, שבוע עם אורי חסון. אנחנו היינו קרן צוריאל ואורי פסובסקי.
תודה לאולפני המרכז הבינתחומי על ההקלטה, לאולפני סוף הסאונד על העריכה, ולאמיר זיו, העורך האחראי. אתם יכולים למצוא אותנו בטוויטר או בפייסבוק, ונשמח לשמוע תגובות בפוד@כלכליסט.co.il. ניפגש בשבוע הבא.